כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום. הילד מאת רבי סגי, מספר יואב יפת. מרירות היא מחלת זקנה, ואני הזדקנתי מוקדם, ועד גיל 36 כבר פשו גרורותיה בכל עברי גופי. סניתי את עברי באותה מידה שיראתי את העתיד. ברוב טיפשותי, בעבר לא העמקתי בשום ענף אקדמי, ובלי משים גזרתי על עצמי קריירה ארוכת שנים של עבודות שחורות מסריחות, עם דרישות קבלה אפסיות ותגמול בהתאם, עבודות שמאסתי בהן מהר מאוד, או שהן מאסו בי. בדרך כלל משום שבשל מרירותי הרבה, מצאתי לי דרך להסתכסך עם אחד הממונים עליי, או עם אחד או יותר מעמיתיי. כך יצא שהייתי סבל, נהג מלגזה, תפסן עצים בחברת קריטה, מדביר מזיקים, מתקין דודי שמש, עובד פס ייצור בבית אריזה לדגים וטכנאי התקנות בחברת כבלים. כמו כן כתבתי פירות וירקות בחממות במושב בדרום, השגחתי על עדרי בקר בלילות בצפון וניקיתי צרכים של כלבים במכלאות הסגר. היו לי ודאי עוד עבודות מן הסוג הזה שכרגע אינני זוכר. כדאי לציין גם שלא הצטיינתי באף אחד מתחומי האומנות המוכרים, כך שלא יכולתי למצוא הצדקה ראויה לסבלי, לבד אולי מטמטום. אם היה בי איזה כישרון חבוי, הוא היה חבוי היטב, עד שגם אני לא מצאתיו, או שהתעצל לגלות את עצמו בפניי. אם נוציא מכלל זה את כישרוני המוכח בהטלת האשמה על אחרים בכישלונותיי ובמפחי נפשי הפרטיים. ואז, מסיבה כלשהי שאינה ידועה לי גם עכשיו, נכנסה אישה לחיי, או נכנסתי אני לחייה. עד אז הייתי רווק מושבע, כינוי הדבק בגברים בלתי נסבלים עד כדי כך ששום אישה ראויה אינה חפצה בחברתם, והם נדחקים אל שוליה האפלים של החברה הזוגית, וכדברי אמי, נאלצים לגרד את התחתית השרופה של הסיר. הכרתי אותה באחת מאותן מסיבות מעוררות רחמים של פנויים פנויות שנהגתי להשתתף בהן מדי פעם בפעם, בניסיון נועל להפיק במעט את מרירותי. השתכרתי באותו ערב, וגם היא, כנראה, אחרת אין לי הסבר איך מצאתי את עצמי בבוקר למחרת בחדר השינה שלה. התעוררתי בהרגשה לא נוחה שמישהו צופה בי. ניתרתי בבהלה למראה ילד כבן 3 שעמד כמה סנטימטרים מפניי והביט בי. לחייו היו מכוסות דמעות יבשות, אפו נסתם בנזלת קרושה ובעיניו היה מבט מטריד. לא היה כל זכר לאמו, ובעצם גם אני לא זכרתי אותה בדיוק באותו רגע. נזכרתי במאמץ באיזו נשיקה בטעם סיגריית מנטול והתגוששות סדינים מעורפלת. לא זכרתי את הדרך לדירתה, לא כל שכן ילד. מצאתי את התחתונים שלי ואת החולצה. קמתי לרחוץ פנים. הילד הלך אחריי. אמו התגלתה במטבח, עומדת בחוטונת בגבה אלינו, ומחבסת איזה בגד או משהו בגיגית פלסטיק ירוקה. שמש עצלה של יום שבת חזרה אל החדר מקולטי השמש שעל גג הבית השכן. כאב לי הראש. האישה הסתובבה אליי, וכפי שחשדתי נראתה מותשת כמוני, כמי שהחיים הביסו אותה והיא ממשיכה לתפקד, ספק מתוך סקרנות, ספק מתוך איזו אינרציה של חוסר ברירה. היא אמרה, הרתחתי מים לקפה, אני יורדת רגע להביא חלב, שימה עין על הילד, לקחה את ארנקה וצרור מפתחות ויצאה. התיישבתי לשולחן המרופט במטבח שלה, מטבח של דירה עירונית ישנה, ממוצעת. לא היה מלוכלך שם, אבל הכל נראה בלוי וישן, כאילו חיים שלמים נספגו שם זה מכבר בחריצים שבין המרצפות ועריכי החרסינה המקושקשים שעל הקירות. הילד עמד והביט בי. חייכתי, או לפחות ניסיתי לחכות חיוך בזוויות שפתיי. הילד לא הגיב. נראה כאילו כל גופו הרזה, הזעיר, השברירי למראה, מתאמץ לכלוא איזה בכי גדול ממידותיו. עיניו החומות הגדולות תרדו את מנוחתי. הן היו עיניים של אדם מבוגר, שראה כברת דרך, אחד שכבר חווה את מנת חלקו הבלעדית בחיים. צלצול של פעמון מתחתי מהמרפסת הזעירה הצמודה למטבח משך את תשומת ליבי. לצד מכונת הכביסה עמד כלוב קטן ובוטוקון ירקרק מלוכלך. הילד ניגש אל הכלוב והכניס את אצבעו בין הסורגים. הציפור צבחה או רתנה ותפסה את האצבע במקורה. הילד לא זז, והניח לה לעשות כחפצה עד שהבחנתי בדם הניגר מאצבעו. קמתי והדפתי אותו לאחור. שמעתי צעדים מתקרבים לדלת וקרקוש מפתחות. הוא לא דיבר, הילד. שמתי לב לזה רק בביקור השלישי שלי שם. לא הייתי טוב בילדים או בבני אדם באופן כללי, ולכן נדרש לי זמן מה להבין שילד בגילו כבר אמור להיות נודניק רציני. הוא תמיד נעץ בי מבט מאשים, כאילו ראה את כל התהום השחורה הפעורה בנפשי. מצד אחד הוא הפחיד אותי, מצד שני הרגשתי כאילו אנחנו חולקים דבר מה שאפילו אמו אינה ערה לו, כאילו ייתן את ידו בקלות בידי בלי היסוס כשנפסה אל מעבר לסף. מדי פעם בפעם היה מתגרה בי, בוחן את תגובותיי מרחוק, מכניס את אצבעו לכלוב התוכי ומניח לציפור לנשוך את אצבעו עד זוב דם תחת מבטי. מביט בי בלי לשנות את הבעת פניו למרות הכאב שוודאי חש. ולפעמים היה מתיישב לידי סתם כך עם איזה צעצוע ומגיש לי אותו. לא שאלתי על אביו. במקום זה שאלתי את עצמי שאלות על אבי שלי, שבילדותי תמיד גרם לי להרגיש כנטל כבד, כדור ברזל כבול בשרשרת גסה לרגלו, וכשעזב הותיר אותי עם תחושת אשמה שלא השתחררתי ממנה מעולם. לא התנחמדתי אל הילד הזה. גם לא ידעתי איך ולא רציתי בכך. התבוננתי בו בעיקר מתוך סקרנות, כאילו ניתנה לי במקרה הזדמנות להתבונן בעצמי בתוספת הזכות להתערב בניסוי, לשבש אותו במזיד. כשעשיתי דבר מה תחת השגחתו, תהיתי אם הדבר ישפיע עליו לתמיד, ייקח חלק בעיצוב של אישיותו. כמו באחת הפעמים שאימו יצאה לסידורים והלכתי אל מרפסת המטבח, פתחתי את הכלוב, תפסתי את התוכי בידי ומחצתי את מפרקתו בין אצבעותיי מול עיניו המשתאות. אחר כך הנחתי את הגופה השמוטה על רצפת הכלוב. הילד הביט בה, אבל לא מתוך איזה צער צפוי, אלא מתוך אותה פליאה סקרנית שגיליתי אני כילד לנוכח יצור שרגע היו בו חיים ובמשנהו כבר לא. הוא הכניס יד אל הכלוב, נגע בפגר הציפור באצבעו, לקח נשימה עמוקה, הביט בעיניי, ובפעם הראשונה והאחרונה חייך אליי.